השיעור שלפניכם הוקלט ונערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה ומועילה.
ערב טוב לכל הציבור שנאסף כאן. אנחנו היום נמצאים כבר בעיצומם של ימי כסלו ומתקרבים לקראת הימים המהירים של חנוכה. והתכנסנו כדי להכין את עצמנו להבין את המשמעות של האור המיוחד שהציל את עם ישראל אז, שהודלק על ידי החשמונאים, המיעוט החלש והמעט שעשה את המקסימום, והבורא המשיך והושיע את המעטים מול הרבים ואת החלשים מול הגיבורים. והכוח הזה מתעורר כל שנה בתקופה הזו של החורף, ואנחנו רק צריכים להדליק את הנר שבנפשנו, להדליק על פתחי הבתים מבחוץ. ההדלקה הזו היא רק תזכורת לחובה שלנו להבין את המשמעות של הזמן הזה. 8 ימים יום יום מצוות החנוכה להדליק את הנר על פתח ביתו מבחוץ. מסלקים את העלתה על ידי הדלקת מעט מן האור שזוכה הרבה חושך. אנחנו ננסה להסביר בפרט את המיקוד על תפקידה של האישה במערכת הזאת שנקראת בית יהודי, ואיזה לקחים נדרשים אנו ללמוד מהימים הללו. כידוע, בזכות נשים צדקניות היו כל גאולות ישראל. גם בפסח בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, וגם בזכות נשים נגלו בפורים אסתר המלכה, וגם בחנוכה היה עניין מיוחד עם חנה בת מתתיהו, וההתמקדות של היוונים הייתה באמת בנושא של לגוע, בנושא של בית יהודי, לגוע בבנות ישראל. עד כדי כך הן מהוות סיבה מרכזית שהפוסקים, החזן, תקנו שנשים חייבות גם במצוות מקרא מגילה ובכל מצוות הפורים וגם במצוות החנוכה, למרות שיש כאן מצוות עשה שהזמן גרמה, שבאופן עקרוני נשים פטורות ממנו, כמו מסוכה, כמו שנשים פטורות מארבעת המינים, אבל היה אמור להיות שגם כמובן כאן, אבל אף על פי כן נשים חייבות במקרא מגילה, נשים חייבות בנר חנוכה, נשים חייבות בארבע כוסות, מפני שאף הם היו באותו הנס, שבגללם הראה הנס הזה. לכן חייבים להתבונן מה היה החלק המיוחד פה. אז לצורך זה אנחנו רוצים לפרש משהו, להעיר משהו. כידוע, מלכות יוון, ההתמודדות הזאת של עם ישראל, גלות יוון, היא התייחדה במשהו שלא היה בשאר המקומות, לא במצרים ולא בהמן. אלה התמקדו בפגיעה בחלק הדתי. בניגוד לפורים, ששם הרצון היה לפגוע בעם ישראל פיזית, המשנה ברורה מביא להבטא את ההבדל בין הגזרה מול המן לגזרה מול אנטיוכוס, בכך שאם היה יהודי מחליט, אני נהיה לא דתי, חילוני, האם היה מרפא ממנו הצורר או לא? המן לא היה מרפא, אנטיוכוס כן. אם יהודי היה מחליט, יודע מה, אנטיוכוס, נכנעתי, אני הולך לאוניברסיטה, לומד אצל סוקרטס, אצל אפלטון, אצל אריסטו, בסדר, אני לא רוצה ללמוד תורה, אתה לא רוצה שאני אלמד תורתך ואני אעשה ברית מילה או אני אעשה שבת, לא ישמור שבת, הלחץ הופסק. לעומת זה, אצל המן, גם אם יהודי היה מחליט ללכת לאוניברסיטה, לאקדמיה, לשמוע ולהפסיק להיות נאמן למסורת ישראל, זה לא היה עוזר לו. ממש כמו הצאצא של המן, היטלר בגרמניה, הוא שלח יהודים מתבוללים גרמנים שהם יהיו סופר סופר מנותקים מהיהדות, ראשונים לטרבלינקה. הוא בדק את הגניוס היהודי דור רביעי. היו שם מי שראה תמונות, שרים, אנשי כלכלה, יהודים גרמנים מתבוללים, שיש להם שערות ענקיות עם רולי מאחורה. ממש עובדים איך להיראות גוי, זה לא עזר להם. פרסם את הספר שלו ב-1933, כידוע גרמניה הנאצית זה ספק המלאק, למרות שסנחריב בלבל את האומות, גילה הרב חזונפל, קבלה בשם הגאון מווילנה, כל גרמניה של היום ספק המלאק. בזמנו הגיע וילהלם השני לדיקור בירושלים, בזמן שקיים רבי יוסף חיים זונפל קרב, ואז הרבה באו לברך ברכה שעושים על מלכים, שרואים מלך ממלכי אומות העולם, מברכים עליו ברכה שנתן מכבודו לבשר ודם. עד שהרב זוננפלד גרגילה להם, לא מברכים על המלך הזה משום שהוא ספק המלך, ועל מלכים מבית המלך אין ברכות של מלכים, ספק ברכות להקף. זאת אומרת, הנאצים, שזה השורש של המן, שם המגמה היא לחסל את הגניוס היהודי, שלא, מה שנקרא, לא יזכר שם ישראל עוד בעמינה. כאן לא היה עוזר שמישהו בא לאחשוורוש ולאמן ואומר לו, אני פורק עול, אני מתלבש כגוי, מתנאה כגוי. לא היה עוזר. אם אתה יהודי, גזרתך אחת, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נער והדקות, טף ונשים ביום אחד ב-13 לחודש אדר בחודש 12 וחודש אדר הוא שללם לבוז. אבל בחנוכה, מול התרבות האליניסטית העירנית של אנטיוכוס אפיפנס והגזירות הקשות שהיו שם, המטרה בכל ההלחצה הזו הייתה להפוך אותם למתייוונים. תרבות של יופי, תרבות של ספורט, תרבות של אקדמיה ואוניברסיטה. זה מה שאומרים בתפילה. בימי מתתיהו בן יוחנן, חשמונאי ובניו, כשעמדה עליהם מלכות לבן הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. זה היה הגזר. לא כשעמד עליהם המן הרשע ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. להשכיחם תורתך, זו הייתה המטרה. לצורך זה השתמשו באמצעים מזעזעים, אבל זו הייתה המטרה. וממילא אומר רבנו החפץ חיים במשנה ברורה, שאם היה אדם בא ואומר לשלטונות, זהו, נכנעתי, אני מוריד את הכיפה, אני לגמרי בתרבות שלכם, הכל היה נרגע. לכן הייתה תופעה שלא מצאנו אותה בשום גלות מגלויות ישראל. לא במצרים ולא בבבל ולא בפרס ומדיים ולא באדום. מצאנו פה בגלות יוון תופעה שנקראת מתייוונים. שמעת פעם מתפרסים שנהיו פרסים בסגנון תרבות פרסית אצל המן הרשע, אצל אחשוורוש מלך פרס ומדי? שמעת תופעה שנקראת מתאדמים אצל אדום, או יהודים שנהיו מתמצרים במצרים או מתבבלים בבבל? לא, רק ביוון. תופעה שהותירה את רוב העם היהודי לצערנו התקופה של היום, מזכירה את זה מאוד. זה המצב, רבותיי. העם היהודי כולל 14 מיליון, בערך 14 מיליון יהודי, 13 מיליון חילונים. מה זה אומר אם לא מתייבא? מה פרוש מתייבא? הוא יהודי, אבל מתנהל כיווני. הרצה למדע, זה נקרא סוקרטס, אפלטון, אריסטו, הרצה ליופי, לסגוד ליופי. הרב כתוב שהמילה יוון אותיות י' ו' נון, מהסוף להתחלה נוי, נון ו' י'. יוון זה בן של יפת בן נוח. יפת זה כוח הרצה ליופי. אתה מכיר את האנשים האלה? אוי, אני מתעלפת, איך שאת נראית, אוי, אני עמומה, זה הזוי, אז זה ממש מהמם. ההתפעלות ממראה חיצוני. לא מסתכל במה שיש בו, מתלהב מהקנקן. ואני יש כמה משרדים, לי ולחבריי, כמה בנות ונשים נפלו בפח בניסויים שלהם, הואיל והם החליטו להתחתן איתו רק בגלל המראה החיצוני שלו. בגלל כל מיני רגשות מעוותים, כאילו מתחתנים איזה בועים באיזה בובת פרסומת מסיליקון. לא מבין שמתחתנים עם מידות, עם אישיות, עם פנימיות. האם הוא לא כעסן, לא רתחן, לא קמצן, יודע מה זה הבלגה, מה זה פרגון? לא התייחסו לזה. תרבות ההתלהבות, זה מצטלם יפה באלבום הדיגיטלי. איזה תמונות מרשימות. ההתפעלות מהתייבנות, התפעלות מתוארים אקדמיים, מדברים שלי בחוץ, זה יפת, יופיופיתו של יפת. ספורט, סגידה לגוף, סגידה למראה, לכוח. ספורט בא מהמילה ספרטה. ספרטה זה מקום שהיה ביוון, שהיו עושים שם אלילות מכוחות הגוף. אם הציבור לא יודע, וקרה קצת בגילים ששמע, הם היו לוקחים תינוק שנולד אותם יוונים, שהיו השולטים בעולם באותו זמן, תחילת בית שני. והיו לוקחים אותו כביום היוולדו ומגלגלים את התינוק הזה מראש הגג, מראש ההר למטה. אם הוא שרד, זה גבר, הוא שווה משהו. אם הוא לא שרד, מי צריך חלשים בחברה? לא רוצים חולים ולא רוצים קשישים ולא רוצים מסכנים. רק יפים, חזקים. מי שחושב שהתרבות הזאת היא נעלמה, לא יודע מה קורה היום. רופאים בכירים אומרים למי ששומע, אם יש לך איזה קרוב משפחה זקן, רק מעייני הישועה או לניאדו וכדומה. דבר ראשון שבודקים במחלקת מיון, שנת לידה. שנת לידה, old fashion או new fashion. זקן, יש היום הצעה על הפרק של אחד מחתני פרס נובל, שכל אדם מבוגר מגיל 65 ואילך, שמגיע לבית חולים, לא להשקיע בו, ומי שמפסיק את חייו כמובן בצורה עדינה, לא לתת בדיוק תרופות מצילות חיים, לא יחשב רוצח. משום שכל הגריאטריה זה נטל על הכלכלה של העולם. חבל על הזמן, משום שהם כבר זקנים, הם מיצו, זה גוף ישן, תוצרת שנת 1900 משהו, חבל על הזמן. אצלם האדם זה מכונה לייצור סיפוקים והנאות. אם הוא הגיע לגיל מסוים, חבל על השלוש, ארבע, עשר, חמש עשרה שנים שנותרו לו להשקיע כסף. רבותיי, מי שחושב שהיוונים אינם היום, לא רואה מה נעשה מול עיניו. מערכת ההתייבנות ממשיכה לפעול. שלושה ערוצים. מדע, יופי, כוח. ספורט. זה האדם. זה הסיסמה של מפלגת השמאל. זה סיסמת המתייבנים. האדם במרכז. כשאנחנו אומרים אלוקים במרכז, הנשמה שלנו שהיא חלק אלוקה ממעל, היא במרכז, והגוף נרתם לצורך. ראש מתייבן לא יבין לעולם האם כדאי להתאמץ ולהשקיע בשביל להוסיף עוד חמש דקות של חיים לזקן בן מאה. ראש היום בבית חולים רמב"ם או אלישע, בכל מקום מלבד המקומות האלה שנאבקים על החיים, לא ישקיע שקל בשביל להאריך חיים של צמח בבית לוינשטיין בן מאה. שקל הוא לא ישקיע, כשביהדות ישקיעו חילול שבת למען הארכת חייו. חילול שבת שאותו לא מחללים אפילו על סכנת עבר לתשיטות מסוימות. עין, רגל, יד. אני רוצה לספר לכם משהו. ישנו ספר בשם לשכנות ידרשו. הרב יצחק קולודצקי, חתנו של הרב קניאבסקי, בסוף החלק הראשון מביא סיפור בשם הרב יעקב גלינסקי. הוא הושפז בבית חולים בלינסון, באחד האשפוזים, וכשהתאושש אז הוא ראה את הרופא שלידו, בחור כבן 50-45, זקן ארוך, ושואל אותו הרב גלינסקי את הרופא, אתה חרדי מבטן או בעל תשובה? אומר לו, אני בעל תשובה 3 שנים, בגלל חולה שהיה במיטה שאתה כבוד הרב שוכב עליה, והוא החזיר אותו בתשובה אחרי מותו. מה? עכשיו, תקשיב, הוא היה חולה סופני שמערכות גופו קרסו, לא עלינו ולא עליך, אבל ליבו פעם, והיה חבל על כל יום אשפוז, 3,000-4,000 שקל. ראיתי שהוא לא מת, סתם מושך את הזמן, כל יום אשפוז עולה כסף. אני לצערי חונכתי בחינוך כפרני ישראלי בן גוריוני של מדינת הישראלים, וגדלתי בנווה אביבים בתל אביב. אמרתי לצוות שלי, אין טעם להחזיק אותו, הכל קורס, אין סיכוי שיקום, לכן כשיגמר לו האינפוזיה, אל תיתנו לו אינפוזיה חדשה. במילים פשוטות, תמיתו אותו מברעב. ככה היה. נגמר האינפוזיה, הוא אומר, צערי הרב, הוא מת ברעב תוך כמה שעות. למוחרת באתי לעבודה, אמרו לי שהוא כבר בחדר קירור. באותו שבוע, הוא מספר לרב גלינסקי, הוא בא אליי כל ערב בחלום. היה לו זכות כנראה. ואומר לו, דוקטור פלוני, אני מזמין אותך לדין תורה בעולם האמת. למה רצחת אותי? נשבעת בשבועת הרופאים והתחייבת מבחינת האתיקה המקצועית הרפואית לתת לי אוכל. אני לא מדבר איתך על תרופות מעריכות חיים, אבל נדליש אוכל, לחם ומים, למה לא נתת לי אינפוזיה? אתה פושע וגרמת לי להגיע לעולם האמת 4 ימים לפני הזמן. לפי הזמן האלוקי הייתי אמור, הוא אומר לו בחלום, ספר אותו רופא לרב, היה החולה אומר לו, הייתי אמור לגמור עוד 4 ימים, והאיסורים פה היו ממרקים אותי לחלוטין, מנקים אותו לחלוטין מכל קטן. הייתי מגיע למעלה, הגוף ישוב אל האפר אשר לוקח משם, והרוח תשוב אל האלוקים אשר לתנה, צח, משום שאיסורים זה מלשון נישורים, ליישר, לנקות אותו. כפרה זה מלשון כינוח. כיוון שאתה פושע ומעלת בתפקידך, נשבעת לשקר, אתה לא דתי, תינוק שנשבע, אבל נשבעת לתת בכל מצב אוכל לחולים, ולא נתת לי. אז הגעתי למעלה 4 ימים קודם, ולוכלך בכל מיני חטאים שלא הספיקו להתנקות. אז אני חייב להתנקות למעלה. הניקיון למעלה בעולם הנצח הרבה יותר קשה, הרבה יותר כואב. בגללך, אני תובע אותך לדין תורה ובדין של מעלה. האופן נבהל, הוא אומר, הוא נבהל, מה פירוש בתחלה? הוא זלזל. אבל כשהחלום חזר שוב ושוב, הוא רץ לאחד הרבנים בשכונה, רב השכונה, אמר, שמע, זה מסוכן, שמזמינים לדין של מעלה, אתה עלול לקבל דום לב בשנייה את הנמעלה, וממשיך איתו את הדיון. זה מסוכן. היה כידוע, יש ספר מעשה לי של החזון איש, שהוא כותב שם שהיה שם בעל ואישה שנפטרו בהפרש של כמעט פחות מיום. נפטר הגבר, אחרי זה נפטרה האישה. הוא מספר שם שהחזוני שפטיר ואמר, פשוט הבעל ענה למעלה, אני מכיר אותו. שאלו אותו, למה לא המשכת בכולל? למה היית יכול לצאת מרביץ תורה חשוב? ואני יודע שהיה ביניהם ויכוח, אשתו רצתה רמת חיים גבוהה כלכלית. אמרה לו, תביא לי יותר כסף. ביקורים, דירה, תקרות דקורטיביות, תפילונות, שטיחים, והוא נאלץ לצאת ולעזוב את הכולל, והוא תמיד הם רבו על זה. למה רוצות אותי מהבית? למה רוצות אותי מהבית מדרש? זה מה שתבעו אותו למעלה, אמר החזון איש. הוא עלה למעלה, הם לא התפסו בעולם הזה. אז הוא אמר, אשתי אשמה, היא הוציאה אותי מהכולל בכוח להביא יותר דולרים. לא סיכמו למטה, הזמינו אותה מיד להמשך הדיון. זה מסוכן שמישהו מקבל חלום שמזמינים אותו לדין של מעלה לדין תורה, צריך לפעול את המקסימום למנוע את הזימון הזה. הרב עשה בשכל רב ואמר לרופא הזה, תשמע, זה מסוכן, אתה חילוני, אבל אם הוא מזמין אותך יש לו טענה כלפיך. למה הרקת אותו? בגללך הוא סובל למעלה. אמרת, שמע, אני מפחד, הוא נורא היה חילוני, אבל מפחד, וזה מפחדים פחד מוות, הבאמים וחלומות וגלגולים, זה מפחדים נורא. מה אני עושה? אמר לו, תשמע, אם הוא יבוא עוד פעם, תגיד לו שאתה תעשה למען עילוי נשמתו כל דבר, העיקר שיוותר על הזימון הזה. שיוותר על הזימון. רבותיי, הוא בא עוד פעם. המתים נורא מבקשים עילוי נשמה. הכלב החי טוב מן האריה המת, אומר שלמה המלך. אפילו האריה המת הוא לא יכול לעשות לעצמו שום מצווה. ומי שחי יכול לתת לו עילוי נשמה ולרומם אותו. הוא בא עוד פעם, והרופא מספר לרב גלינסקי, אמרתי לו, תשמע, מתנצל, אני רוצה לעשות לטובת נשמתך, רק תוותר על הזימון. הוא שמע עילוי נשמה, מיד הוא נרגע. מה? לך תלמד בלב לאחים באיזה מדרשה. מה זה חיים? מי נותן את החיים? מי קובע את התחלתם או מי קובע את סיומם? אם אתה תלמד מה זה חיים, ואתה לא תעשה כמו איזה שחצן במחלקה שלך, אלא תלמד שיש מישהו שהוא נותן החיים, שהוא מקור החיים, זה בשבילי עילוי נשמה יותר מאלף קדישים. מיד הוא אומר, עשיתי את זה, הלכתי לפתח תקווה, ברוב חובבי ציון 14, שמסניף של לב לאחים. בחיים לא שמעתי שיש מדרשות כאלה, שאלתי פה מדברים על החיים. פה מסבירים מה החיים, מי נתן, למה החיים. אמרו לו, כל ההרצאה הזה על הנושא הזה. מה מטרת החיים, איך חיים, נכון? הוא אומר, הייתי בשוק, הייתי שם 3 חודשים. שיקרו אותי 40 שנה, חינוך הכפרני החילוני הזה. לא ידעתי שמדברים על כאלה נושאים חשובים. מיד הלכתי לאחר מכן לסמינר של ערכים, זה היה באשקלון במלון גני שולמית. חזרתי בתשובה שלמה, וכבר 3 שנים אני בתורה, ואז הוא מתחיל להוריד דמעה. שולף מהחלוק של הרופאים שלו, מהכיס, שולף שם משניות. כבוד הרב, הנה המשניות, אני כל יום לומד פרק לעילוי נשמת החולה שרצחתי אותו. שמעת? האם היום בבית חולים רמב"ם היו משקיעים אלפים ורבבות עבור חולה כזה שכולו קרס? ההתייחסות היא התייחסות יוונית, נכונה לייצור סיפוקים וגירויים והנאות. מכונה ישנה, מי משקיע במכונת כביסה ישנה? אני זוכר שאבא שלי היה בסוף ימיו, היה לו פיצי לחץ, הבאנו רופאים, הבאנו פה חיצוניים, והיה שם איזה משהו שהיה מצריך החייה, הכניסו לו טובוס לתוך הגרון, והמנהל מחלקה דווקא יהודי דתי, עם איזה כיפה קטנה, תחתי כבר, ראש מחלקה בכיר בבנינסון, היה לאחר שעשו את החייה, ושמענו שהוא צעק על הצוות, למה עשיתם החייה? הוא אומר, מה זה? אתם לא רואים שהוא כבר גמור? הגענו איתו לדו שיח, אני ואחי. הוא אומר לנו, מה אתם כל כך מתאמצים ומבין רופאים מהחוץ? גם אם זה היה אבא שלי לא הייתי מתאמץ כל כך. אז עוד 2-3 חודשים הוא יחיה, מה זה יעזור לכם? שמעתי את המשפט הזה, הבנתי שעדיין מסריח מהראש. צלצלתם יד לרב יצחק זילברשטיין, אמרתי לו, עכשיו אני מבין למה הכל מתנהל בו בעצלתן. דבר ראשון, הם מסתכלים את התאריך לידה. יש גיל שמשם ואילך, אין התאמצות, לא מתאמצים כלום. אם אתה לא תהיה צמוד לחולה הזה 24 שעות, ותנדנד לרופאים, אני דורש טיפול, תעלו לשמוע, מצטערים להודיע וכו' וכו'. אין לך מושג מה זה מתייבנים. האדם זה מכונה, מכונה ספורטיבית. ברגע שהוא מסוגל לייצר הנאות וגירויים, שווה. זה כן, חבל על הזמן. זה יוון. המהר"ל אומר, יוון זה 66 בגמטריה. י' ו' נ' זה 66. המספר 6 ביהדות מבטאת את עולם החומר. וסימנך כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. העולם הזה נברא במספר 6, משום שכל דבר גשמי תופס 6 צדדים. אני מחזיק את הנגן הזה פה ביד, כל דבר שתופס מקום בחלל האוויר יש לו 6 זוויות, למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. זה המציאות של העולם הזה. כל דבר, מה שעושים את הנענועים בארבעת המינים, להציל ולהגן מרוחות רעות וכללים רעים. למעלה, למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. העולם יהיה קיים גג לכל היותר 6,000 שנה, כנגד ששת ימי בראשית, והם אנחנו נמצאים כבר באור לתציין לפני של שנת 5,778. שש, כוח הנשק תמיד הוא בסימן של המילה שנקראת סוס. אלה ברכב ואלה בסוסים. לא בגבורת הסוס נכפץ. שקר הסוס לצ'ור, ועוד לא ימלט. אשור לו יושענו על סוס לא נחכה ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. מה זה הסוס הזה? שואל המהר"ל. יש גם כל מיני בעלי חיים שבזמנו לחמו איתם, פילים ועוד. התשובה היא סוס זה אותיות 66-60. סמך ועד סמך. תוריד את האפסים, מספר קטן מה שנקרא, 666. הם באים בכוח הפצצות, בכוח המטוסים, ואנחנו באים בכוח השמונה. שמונה אותיות נשמה, שמונה אותיות משנה, שמונה אותיות השמן, הישי ממנון, מה שצף למעלה. המילה חשמונאי זאת מילה שמורכבת מהמילים חט שמונה, חשמונה. אלה באים בכוח החומר ואנחנו באים ברוחי, אמר השם. לכן שמונה ימי חנוכה באים בכוח המשנה, בכוח התורה שבעל פה, בכוח הנשמה. נא לשים לב לשמות של כל האחים של מתתיהו, בראשם יהודה המכבי. יהודה זה אותיות י-ק-ו-ק, עם האות דלת. דלת מבטאת דל, דלות, גומל דלים, גימל דלת. התבטלות לבורא, לא השחצנות של יוון, לא הבחינה של נחושת, שזה סמל של יוון בספר דניאל, או עזין, העזות של הנמר. משל הנמר היה ביטוי למלכות יוון, נמר זה שחץ ועזות, אלא הכנעה, הכנעה. יהודה המכבי, י' ק' ו' ק', עם האות ד', אבא שלו מתתיהו, מתת י' ק' ו', אח שלו יהונתן, יהונתן, י' ק' ו' נתן, אח שלו אל עזר, כל עזר, וכן הלאה. אין בנים בשם השם, זה דוד וזה גוליאת. רבותיי, הרב זילברשטיין אמר לי, תגיד לפרופסור הזה, עם כל הנחמדות והערת הפנים של הרב הידוע הזה, שהוא מגיע אליי לשיעורים החודשיים מדי פעם לשיעור של רפואה והלכה לרופאים שהרב מוסר פעם בחודש, שהוא רופא גאון, שהוא רופא מוכשר ביותר ומקצוען, אבל עם הכיפה הקטנה שעל כרכפתו, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא, ושונא את התורה, ושונא את עם ישראל. תגיד לו בשמי. אמרתי, כבוד הרב, לא נעים לי לומר דבר כזה לראש המחלקה. אמר, אל תפחד, משום שגם אני אומר לו את זה בשיעור. עם כל הלטיפה שהוא פרופסור גדול, הוא מתייחס לבן אדם כאל מכונת כביסה, מכונת ייבוש. הוא לא מבין שהגוף הזה זה מעטפת. הגוף הזה נקרא בלשון הפסוק באיוב, אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. הגוף זה לבוש, כמו שיש לי חליפה וחולצה, יש לי לבלב, כבד, חול, זה לא אנחנו. האדם זה נפש, רוח ונשמה. הוא לא קולט שאדם זה לא מכונה. הוא יכול בדקה אחת של תשובה להפוך רטרואקטיבית 90 שנה לבניין ענק, אם הוא יעשה עירור תשובה אחד בסוף ימיו. הוא לא מתייחס לזה, הוא מתעלם, הוא חושב שאדם זה חתיכת בשר. ולכן הוא אומר משפט מזעזע, הכפרני כזה, נו, מה להתאמץ ולהביא רופאים מחוץ לכותלי בית החולים? למה עשו לאבא שלך החייאה? אז עוד חודש, חודשיים, שלושה הוא יחיה. מה זה ייתן? זה מילים מזעזעות. שווה לחיות, איך אמר הסבא מכלם, 90 שנה. אנחנו מבקשים מהבורא שלא יהיה לידי ניסיון. שווה לחיות 90 שנה במחלקות הקשות ביותר, בר מינן, כדי לומר פעם אחת ברוך הוא וברוך שמו, הביא את הרב לופיאן, איש הקדוש הזה בעל הגילוי אליהו, בספרו בשם אורו ורבו הסבא מכלם. שווה לחיות במחלקות הקשות ביותר 90 שנה. זאת האמת המוחלטת, בשביל לזכות בעולם הזה, לומר פעם אחת ברוך הוא וברוך שמו, ואלף פעמים ברוך הוא וברוך שמו, זה פעם אחת אמן. ואלף אמן, זה פעם אחת אמן יהיה שמי רבה, ואלף אמן יהיה שמי רבה, זה פעם אחת מילה אחת של תורה. מילה אחת שכמותה 200 מילים ניתן לומר בדקה. תביני ותאריכי את עצמך, שאת מזכה את עצמך ואת בעלך וילדייך לעסוק בתורה, שבדקה ספר החפץ חיים ניתן לומר 200 מילים של תורה, שכל מילה שקולה כנגד כל המצוות כולם, לא רק כנגד כל ענייני העולם החוליים. זה לא שווה לחיות. איך תסביר את זה לראש קרקפתי שתופה באינטרנט ונמצא קשור לאייפונים וכל היום מסך, פוסט סוקרטס מדע ואקדמיה, פוסט גידה ליופי ופוסט גידה לכסף ופוסט גידה לכוח. איזה ניגוד יש בין שתי המערכים האלה של עולם הנשמות, של נשמה אותיות שמונה, משנה, השמן מה שצף מעל, לבין העולם של יוון 66 או סוס 666, אלה שבוטחים חילם לא בקי ולא בכוח כי אם ברוחי אמר השם. אנחנו מוכיחים את ההישרדות הנצחית שלנו כבר, שאנחנו היום 3,329 וחצי שנה לאחר שעם ישראל הוקם במעמד הר סיני בזין סיוון של שבת בבוקר בשנת 2448, היום אנחנו כבר נמצאים ב-5,778. בעזרת השם בחג השבועות הקרוב נחגוג כבר 3,330 שנה לציצית הזאת. אז מה מנסח עולם החומר? אנחנו כבר 2,000 שנה בלי צבא, בלי מדינה, בלי שטח, מפוזרים במאות מדינות, ואנחנו פה. איפה בבל ואיפה פרס ומדי ואיפה התרבות ההליניסטית? אותה המלחמה נמשכת. מפילה חללים, אבל הבורא הבטיח שבאופן קולקטיבי עם ישראל ישרוד. המאבק נמשך, וואה, 13 מיליון חילונים לא היה אף פעם. מיליון אחרון עומד חשוף במתקפת עולם, ומנסים לקרקל גם את המיליון האחרון. כל אישה מודרנית שאת רואה, כל גבר מודרני, הוא פגוע של המערכת. כל מערכת של בגדים צמודים, אייפונים, מחשבים, סגנון נהנתני, ולא חיי רוח, חיי תורה, הוא פצוע קשה של המערכת המתייבנת. וזה חודר אליו באמצעים של סלולרי ולוויינים וכבלים ועיתונים וחינמונים. טובלים בהם. אני אביד פתח תקווה, אני חושב שזה מקביל פה למה שקורה בחיפה. זה מלחמה על כל ילד וילד. והאמא יש לה תפקיד מרכזי, ופה נמצאת נקודה עמוקה. אז כפי שאמרנו, יוון זה מאבק מול הרוח. לכן עושים את זה בלילה, מסלקים את החושך של יוון מול אור התורה. בורא העולם נקרא אור, שנאמר לדוד השם אורי וממילא אישי, כי אימך מקור חיים באורך נראה אור. התורה נקראת נר מצווה ותורה אור. ירושלים נקראת אורו של עולם. הנביאים נקראים חוזה, סופה, רואה, שמואל הרואה, גד החוזה, הוא רואה למרחקים. אני רוצה לספר לכם, לי היה בן שנפטר. הבן הזה קראו לו אוריה. אני קברתי אותו עם האצבעות האלה בתוך האדמה, בן 20, שבן 34, כבר לפני 4.5 שנים זה היה. 3.5 שנים אשתו הייתה אלמנה. לפני כ-3 שנה ומשהו התחתנה ביוזמתנו, בדחיפתנו. חנוכה הקודם, כבר הייתה נשואה כמה חודשיים, משהו כזה, הוא מופיע בחלום לחבר שלו, שלמד איתו בישיבת עטרת ישראל שנים, ידיד נפש, שמשמש גם כמחנך של הילדים שלו. הוא הותיר 3 יתומים ויתומה אחת, שאני אחראי עליהם. למה? בני בנים הריהם כבנים. שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, אם אין אבא, אז הסבא ממונה להעביר את השרשרת של המסורת היהודית ולמסור את המסורת לנכדים. אחרת יש גזלנים דרך גלי האתר, דרך אנטנות, שגונבים אותם באמצעות כל טאבלט, כל גיימבוי, עם כרטיסים ואין ילדים. הם נמצאים בעולמות אחרים. אז אני אחראי. אחד מהשלישייה הזו נחלש קצת בתלמודו. נחלש. לא כך רצה לבוא לחיידר, וכשהוא הגיע הוא לא למד טוב. אז כמובן, נחלצנו לעניין, ניסינו לטפל. זה היה בדיוק לפני שנה, לפני חנוכה. הוא בא בחלום שלוש פעמים לאותו שלוימי. והוא אומר לו, שלוימי, דע לך, אני יודע שהילד הזה לא לומד טוב, וזה מפריע לי מאוד בעולם האמת. משום שהילדים שלי זה כמו הרגליים שלי. ברק קרע דעבוע. הבן או הבת הם רגליים, קרעיים של האבא. רגל נותן לאדם גובה. כך הילד נותן לאבא שלו ולאמא שלו גובה בעולם הנצח, עילוי. רגל נותן אפשרות להתקדם, לנוע, להתפרס. אדם שבעולם הנצח עומד, לא יכול לזוז. הוא משתוקק לעילוי נשמה, כמו בסיפור שסיפרתי על הרב גלינסקי. אוריה בני אומר, 3.5 שנים לאחר שהוא נפטר, לשלוימי, לך להורים שלי בבקשה, תבקש מהם 1, 2, 3, אחד הבקשות שהאימא שלי, כלומר אשתי, שכל הזמן מתפללת להצלחת הילדים האלה במיוחד, אומר לו, תשמע, תפילותיה עושות רושם בשמיים וזה מאוד עוזר, אבל צריך להגביר את התפילה, תגיד לאימא שלי שעוד מעט מגיע חנוכה, וחנוכה זה זמן של נרות, ונרות זה עניין של נשמות, נר השם נשמת אדם, זה זמן לטפל ולהשקיע בחינוך הילדים, חג החינוך, חנוכה, נר אישו ביתו, מי שאומר את הלשם ייחוד שאומרים בסידורים לפני הדלקת הנר, מבקשים שם שיהיו זרים וזרע זרים, תלמידי חכמים וחסידים, יגעי תורה, מדברים הרבה על הילדים. אומר בני לשלוימי, תגיד לאמא שלי שתגביר את התפילה בדמעות שליש מול הנרות להצלחת הילדים, בפרט הילד הזה שלא נמשך למקומות טובים כרגע. רבותיי, בפעמיים הראשונות שלוימי זלזל. הוא חשב שזה סתם חלום, חסר משמעות, חלומות שווא. בא אליו אוריה פעם שלישית, וזה היה בליל שבת שבמוצאי הדליקו נר ראשון. מי שזוכרת, שנה שעברה נר ראשון של חנוכה, מתי התחילו? מוצאי שבת. אז ליל שבת, אותה שבת, הוא בא, ואומר לו, שלוימי, אני מתפלא עליך. אנחנו כאלה חברים טובים. למה אתה לא מקיים את מה שביקשתי? אתה יודע כמה קשה לקבל רשות לבוא בעולם הנצח לחלום למישהו? מה, ליגשתי ממך? תיגש להורים שלי, למה אתה לא עושה את זה? רבותיי, שלוימי נכנס לפניקה, הנה הטלפון הכשר שלי, מוצאי שבת, אני חוזר מתפילת ערבית, הולך לעשות הבדלה וממהר לעשות את ההדלקה של נר ראשון, 42 שיחות שלא נענו מאותו בן אדם. אשתי אמרה לי, הטלפון פה לא מפסיק, אתה צד, אולי מישהו בהיסטריה, אולי זה משהו דחוף. אז הגבתי, שלוימי על הקו, הוא שואל אותי, בכזאת חרדה, באמת במין סוג של היסטריה, הרב, אתה כבר הגלקת לרוב? הגלקת לרוב? אמרתי לו, עוד לא הגלקתי, מה אני בכל, אני מכיר אותו כללית, לא מכיר אותו איש. אוי, ברוך השם, ואז הוא סיפר לי את החלום השלישי שהיה בליל שבת, שאשתך תזכר מול הנרות. להצלחת הילד הזה והזה. אבל לא אפשר לדעת. הוא היה סיפר לי הכל כבר כמה שבועות, ולא התייחסתי לזה. והוא הספיק לשאול אותו עוד שתי שאלות, עד שהוא נעלם לו מהמסך. שאל את אוריה, תגיד לי, למה אתה בא אליי? למה אתה לא בא לאמא של הילדים? תבוא לאמא של הילדים. לא רוצה להתערב, היא התחתנה עוד פעם, יש לנו זוגיות חדשה. אני הבעל הראשון, אני לא רוצה לעשות לבלבולים ב... אני הבעל הראשון. למה אתה לא בא להורים שלך? אני לא רוצה להפחיד אותם? שלחתי מעגל הכי קרוב בדרגה 2. שאל אותו, איפה הפאץ'? הוא היה הולך 6 שנים עם רטייה, משום שבניתוח שעשו לו, משום שגילו לו סרטן בצינורי של הדמעות של עין שמאל, עקרו לו עין. הוא הלך 6 שנים עם רטייה, אז שלא אם ירגיל לראות אותו עם רטייה, שאני רואה אותו בחלום כזה יפה, עם שתי עיניים יפות, שאותו רואה איפה העיניים, איפה הרטייה? אמר לו, תגיד, שכחת איפה אני נמצא? אני רואה פי אלף ממך, ואז נעלם לו מהמסך. רבותיי, את זה נותנים לי לבוא לרשת בית או לגלגלת לספר? את זה מגלים באוניברסיטת חיפה או בטכניון לכלל ה-13 מיליון ילדים של הקדוש ברוך הוא שנעלמו לו? או שכולם מקבלים חינוך יווני, כסף, אקדמיה, יופי? רבותיי, אנחנו ממונות להחדיר את המסר הזה, את הכוח הזה של הבנת מציאות המרכזיות של הנשמה. וכאן אני רוצה לספר מה הייתה הגזרה המרכזית של יוון. הם גזרו כנגד ברית מילה. כל מה שנקרא ברית, כל מה שמייחד את הקשר המיוחד בין הבורא לעם ישראל. את זה הם גזרו. שבת נקראת ברית מיוחדת. אתם לא מיוחדים, אין לכם חלק באלוקי ישראל. כתבו לכם על קרן השור, יש אומרים שזה היה בקבוק תינוקות של אותה תקופה. עשו, לקחו קרן של שור כמו שופר, ליקו אותו טוב מבפנים, סתמו את הפתח הגדול, וככה תינוקות שתו. הם רצו מגיל קטן לקלקל אותם ולשים, חייבו אותו לנו אותם, לשים ספיקר על כל בקבוק. אין לנו חלק באלוקי ישראל. אנחנו כללים, שבת, מילה, להשכיחן תורתך. אבל הגזרה, אחת הגזרות הקשות ביותר, היה לקלקל את בנות ישראל. לטמא את בנות ישראל, אומר המן במסכת שבת כפים אל היה, הייתה הגזרה הקשה ביותר. כל קלה לא הולכת הביתה אחרי החתונה. להגמון הכללי. לקלקל. מזה התחיל המרד החשמונאי. מספרים חז"ל, בת מתיתיהו הייתה בת המסדומה הכי טובה בסמינר, תראה איזה אחים יש לה, איזה אווירה יש בבית. אבא של הכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, מתיתיהו, אחיה, עושה אישה יבדוק באחיה, יהודה המכבי, אלעזר, ירדן, שמעון וכן הלאה. באמצע החתונה היא קורעת את בגדיה, כתוב שם הקרעה פורפירה שלה, והייתה במצב מאוד מביש, וכל הרבנים וגדולי הדור, מי היה שם? שמעון בן שטח, יהודה בן טבאי, יוסי בן יועזר, איש צרידה, זה התקופה, אמצע בית שני. מתיתיהו, חברים של אבא שלה, מי בא לחתונה כזו? הלל ושמאי. והם התביישו, מה קרה לקלה הצדקנית הזו? עד ששאלו אותה אחרי היהודה המכבי, אלעזר, למה את עושה את זה, חנה? קראו לה חנה, אומרים חז"ל. ואז היא אמרה, עד מתי תיתנו לגזרה הזו שנמשכת 3 שנים ו-8 חודשים להימשך? אני ב-12:01 בלילה צריכה ללכת להגמון היווני פה ל3 ימים. יהודה המכבי, איפה אתה? למה לא תהיו כמו שמעון ולוי אחי דינה, שכינו את קינת דינה אחותם בפרשת השבוע? הם מחללים אותנו, תעשו למען קדושת שמו יתברך. ואז הבינו כולם שזה נבע כתוצאה מגודל הקדושה שלה לזעזע אותה. הלכו מיד להגמון הראשי היווני, הנציב העליון של ממשלת יוון בארץ ישראל. אמרו לו בעורמה, כמובן בתחבולה, זה לא מתיק שהבת של המנהיג היהודי מתיתיהו תלך לאיזה הגמון זוטר. צריכה להגיע למישהו קולגה שמתאים באותה רמה שתבוא אליך. ואז היא באה אליו בהסכמתו ועשתה לו בדיוק את מה שעשתה יעל אשת חבר הקיני בסיסרא. ואז התחיל מערכת המרידה של החשמונאים. הכל התחיל מזה. זה הסיפור של חנה. הסביר לי מורי ורבי הגאון הצדיק רבי יוסף רוט זצ"ל שהיא לא קראה את הבגדים כמעשה מתוכנן ליצור פרובוקציה מתוכננת שכולם הזדעזרו, אז היא החליטה לעשות מעשה כזה. זה נפע באופן פנימי כתוצאה מפיצוץ שנבע בין הקדושה והצניעות שלה לבין הידיעה שלה ששעון החול הולך ואוזל ועוד מעט היא צריכה ללכת במקום הביתה, צריכה ללכת לערל והתמי הגוי הזה. בנות לא התחתנו מפחד מה יהיה בסוף החתונה. היא כזאת צנועה הייתה, וכזאת אמיתית, וכזאת נכבדה. וכשהגיעה לחתונה, הלחץ אכל אותה, עד שזה התבטא בקריאת הבגדים. כך הוא הסביר הרבות. רבותיי, למה הם נתפלו לבנות ישראל? הם ידעו שפה מתחיל השורש של הבית היהודי. הרמב״ם כותב בתימנים, באיגרת תימן, כותב שמה, תתחזקו אנשי תימן, משום שכבר עברנו מסירות כאלה בזמן החשמונאים מול היוונים. אז הוא כותב גזרה של פחות מפורסמת. הם גזרו לא לסגור ולא לנעול דלת בבית יהודי. למה? כדי שתצפיתנים יוונים יוכלו לתצפת ולראות. אולי יהודי לומד חברותא שם בסלון. אולי יהודי שומר שבת. אולי יהודי עושה ברית מילה שם באחד החדרים. הם רצו שלא יהיה רשות היחיד שהרחוב ייכנס הביתה. אין פרטיות. אתם חלק מהכלליות של תרבות האליניסטית. אין לנעול דלתות. מספיק עם עם לבדה בשכון. היה בראש ממשלה שנרצח. קיבל פרס נובל לשלום. התחבב שם עם מי שפעם היה נשיא מדינה בשם פרס ועם ערפאת אחד. זה אפשר לזלזל בתופעות שהן המוניות בכלל העולם מבחינת קידוש או חילול השם. השם ירחם על נשמתו, הוא אמר לפני עולם ומלואו שם באוסלו, איך שחילקו את הפרס. משפט מזעזע. משפט מזעזע. לקח פסוק בתורה והפך אותו. הפסוק כתוב, הן עם לבדה בשכון, ובגויים לא התחשב. לקח אותו ראש ממשלה נרצח וציטט שהוא מחובק עם השניים האחרים עם הפרס של כמה מאות אלפי שקלים. לא עוד עם לבדה לשכון. אפרה לבומי, פרס נובל לשלום, השלום המרכזי של כל המרחב השמי של המזרח התיכון. לא מדבר על התוצאות של ההסכם הזה, כמה אלפי הרוגים ופצועים. אוסלו, מדבר על המשפט. כל הייחודיות של עם ישראל זה שמן. לא עוד עם לבדת, זה יוון, אין דלתות בדתים, כולכם חלק מהרחוב. האדם הוא יצור מושפע, רבותיי. האדם הוא יצור, כך כותב הרמב״ם בפרק 60 ללכות דרות בספר המדע, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך אחרי אנשי סביבתו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו ועושה כמעשיהם. אז עם ישראל, עד שבחרו את היהודי הראשון, הציבור הקדוש פה יודע, אחרי כמה זמן נבחר אברהם אבינו מאז בריאת העולם, כמה שנים לקח, מבריאת העולם עד היהודי הראשון בהיסטוריה. כמה שנים? 2000 שנה. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, עד שהבורא בדק אותו ואמר, זה מתאים להקים את עם ישראל. כל מי שזכתה פה לבן ויעשו לו ברית, זוכרת שהבעל מחזיק אותו בידיים רוטטות, ואת ילדת ועכשיו רק יצאת מחבל רידה, והבעל מחזיק בידיים נרגשות את התינוק ומברך 3 ברכות כשהוא קורא ברית דם עם אלוקים, והברכה הראשונה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה, הברכה השלישית שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, אבל מהי הברכה השנייה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. הוא היהודי הראשון בהיסטוריה. בגיל 99 הוא התגייר. אני שואל פה שאלה, למה הבורא חיכה 2000 שנה? לא חבל על הזמן? לא היה צדיקים קודם לכן שאפשר איתם להתחיל את העם היהודי? דוגמה, מי היה ראש הישיבה של אברהם, שאצלו אברהם למד את כל תורת הפנים? שם ועבר. למה לא פתח את העם היהודי בשם? בעבר, בנוח. למה לא במתושלח שהיה צדיק גדול שבגללו המבול נדחה בשבוע עד שגמרו לשבת שבעה עליו? למה לא בחנוך שנהפך להיות מלאך קדוש? למה? מישהו יש לו פה תשובה? למה חיכו 2000 שנה עד שמצאו את היהודי הראשון? לא חבל על הזמן? 20 דורות, 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם. תשובה, את שואלת את זה כל בוקר בתפילה, רק להתבונן, ואת עונה התשובה. איפה את שואלת בתפילה? בשחרית. ויברך דוד את השם, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. זה השם הגוי שלו, אברהם, בלי היי. למה? למה דווקא אותו? משום שאוצאתו מאור כסדים, הוא מוכן לוותר, למסור נפש, לא על רצון שיהיה לו מחשב בבית ויהיה לו קל, לא על רצון לאכול משהו שקשרותו לא ממש, מה שנקרא, או יסגעה אופן עד הסוף. הוא מוכן למסור נפש, לא על לוותר על פאה ענקית גדולה, משום שהבורא אומר זה לא צנוע, זה מושך אנשים. הוא מוכן לוותר על רצון הכי חזק שיש לאדם בעולם, רצון החיים, ולוותר תוך כדי בעיתה והליכה נגד הזרם, נגד אבא שלו, לך לך מבית אביך, נגד המולדת שלו, לך לך ממולדתך, לך לך מארצך. שתי תכונות שבגינן הבורא בחר באברהם אבינו: מסירות נפש, הנכונות לוותר על נפש, נפש פירושו רצון. יש את נפשך לדעת, יש את רצונך, ואשפוך את נפשי לפני השם, את רצוני. אדם רוצה הרבה דברים, היא רוצה להיראות. גברת, אם הבגד נצמד לך לגוף, זה נידון שאת הולכת בלי בגד. חייב להיות אוויר בין הבגד לגוף. מטרת הבגד היא הסתרת הגוף ולא הבלטתו. לא יעזור שבעלך גדול הדור, לא יעזור שאת קמה בחמש בבוקר לשלוח 10 ילדים לבית יעקב. אם הבגד נצמד לבשר ואין אוויר בין הבגד לבשר, אז הבגד לא מחביא את הגוף אלא מבליט אותו. במקזה מצב את נידונת כהולכת ללא בגדים, לא יעזור שום דבר. יש רצון, שים לב מה עשו לנו ה-13 מיליון. בגד נועד להבליט גוף או להסתיר אותו? תובנה הכי אלמנטרית, בגד נועד להבליט גוף? בגד נועד להחביא גוף. אנחנו לא פרות, לפרות אין בגדים, וגם לא לאיילים. אנחנו צלם אלוקים, הורגים אותנו. רבותיי, להבין, להסביר לעצמנו מטרות, להגדיר לעצמנו יעדים. הם רוצים להכניס את היווניות לבתים שלנו, ולכן הם השאירו את הדלתות פתוחות. בפוסקים כתוב שהמצווה של הדלקת הנר היא בדלת. נר חנוכה בשמאל, מזוזה מימין, וטלית מצויצת באמצע. המדליק עם טלית, עם ציצית, ציצית רומז לכל התרי"ג מצוות כידוע, ציצית פלוס 8 חוטים ו5 קשרים נותן בגמטריה 613, שזה רמז לתרי"ג המצוות. מזוזה בצד ימין זה תורה.
כל הלשון
שבכתב, שתי פרשיות מרכזיות של שמע והיה עם שמוע, ובצד שמאל חנוכה, תורה שבעל פה. מישהו שמע על מצווה שצריך לעשות אותה בדלתות? למה? מישהו, יש מצווה של פרסום הנס גם ב4 כוסות, נס 10 המכות, נס יציאת מצרים. יש מצווה לעשות את ליל הסדר בדלתות? בחצרות? גם בפורים יש מצווה של פרסום הנס. יש מצווה לקרוא את הדלת במדרגות? מה קרה בחנוכה שמצוותה להניחה את המנורה על פתח ביתו מבחוץ? תשובה, זה המענה שלנו לרצון של יוון לחסל את הילדות שלנו. אתם רציתם לסלק את הדלתות? גזרתם שנים, כמו שהרמב״ם כותב באיגרת תימן, לסלק את הדלתות כדי להגיד, אצלנו יהיו ערוצים, אצלנו יהיו כבלים ולוויינים, טאבלט פשוט, גיימבוי פשוט, מתחת לסמיכה, כל הטינופת של העולם, 6 מיליארד אתרים, בבית. איך אומר לנו הרב קניאבסקי, אסור להיכנס לבית כזה. אם אתה יודע על בית שהמחשב שם, יש מחשב ולא חסום בצורה הרמטית, בזה שהוציאו את הווי-פיי, אומר ששום ערוץ, אם יש שם המחשב, לא להיכנס. אם יש מכשיר טאבלט או טלפון או מצלמה שיש בה גם כן ווי-פיי, לא להיכנס. ושכתוב בגמרא, להתרחק מפתח הגיהנום, וזה הגיהנום שלפני ביאת המשיח. הרב עוזר היה איש אלוקים, והוא בא ואמר לנו, אני יודע מה שאני אומר, עד התקופה שלנו של האינטרנט והמחשבים, השטן במשך 5,700 שנה ומשהו שלח שליחים. נציונליזם, קומוניזם, סוציאליזם, ציוניזם, כוחות שונים. עכשיו הוא יודע שזמנו קצוב והמשיח בפתח, וכבר סוף האלף השישי הוא עצמו הופיע בצורה צבעונית, מסך מאוד יפה. הוא עצמו נמצא שם. רבותיי, זה יוון. אינטרנט, טלפונים לא כשרים. היום שאלה אותי אישה, הרב, יש לי תומך כשר, זה בסדר? המספר כשר. אמרתי לה, גברת, את מבינה את התרמית פה? עוד יותר גרוע מאייפון. תומך כשר ותומך גם בלא כשר. תומך, כלומר, אין לו, קודם, אין לו חותמת. כשאין חותמת זה חילול השם. כל הגדולים ספרדים, אומברים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, רק מספר כשר. רק מספר 05041. רק 05832. רק 052-7671. מי שמשתמש ומדבר לא בקומה הזו, אני מפחד לומר את זה פה, מה שאמר לנו הרב ישיב, מחלל שם שמיים ברבים, מרזה תלמידי חכמים, ופורש מהציבור. לא רוצה להגיד את העונשים, זה מזעזע, אני לא מסוגל להגיד את זה ברבים. הנושא הרגיש ביותר בהיסטוריה היהודית, מסכים של טלפונים ומחשבים. כאן, בשיטה הכי מזעזעת, נכנס יוון לתוך הדירות שלנו, ולא יעזור קירות של נדבונה, ולא של בלז, ולא של גור, ולא של שום ישיבה פה. יש סלולר, יש לוויין, יש כבלים, והיהודי הזה מבחוץ מלביש שתיים, אלו כובע יפה, בפנים נהנתנות, קריירה, אוכל, מלונות, מכוניות, בילויים. יש לו רצון לדעת שס בבלי וירושלמי? יש לו רצון לקרבת אלוקים בדקדוק הלכה? הוא מכוון איך לא להוציא שם שמיים בכל ברכה שהוא עושה 100 ברכות ביום? רבותיי, לא הייתה לנו תופעה כזו. היא אומרת לי, הרב, אתה יודע כמה אתה צודק? הבן שלי כל הזמן משחק עם המכשיר, ולא הבנתי מה אפשר לשחק עם המכשיר. מכשיר שאמרו לי קשר, תומך קשר, זה יש את הצליל הקונוטציוני של המילה קשר. מה התברר לי? שמתי לב שכל הזמן הוא מדרדר, הוא מדרדר, הבלורית גדלה, הכיפה קטנה, אז מכנסיים מצמדות, ולא יודע מה העניין בזה, בקושי הוא מכניס את הרגליים של המכנס ומוציא אותה. הכל, עד שאמרו לי, תבדקי, לא זורם ביוב באיזשהו מקום בבית, ועושה לו דיזינטריה, רוחנית. עד שהיא אומרת לי, שקראתי לאח שלי, אומרת, גברת, זה תומך כשר, ותומך בלא כשר, כלומר, אפשר לשים סים כשר, ואז הטלפון נותן מענה, ובאמת נוסעים רואים על הצג כל הזמן מספר כשר. אבל כשהיצר מתגבר, ובתיים לא מתגבר, הוא הולך לישון, שולף את הסים הכשר, ושם שם סים לא כשר, בלחיץ, בסים לא כשר ששוקל חצי גרם, 800 מיליון אתרי תועבה מתחת לצמיחה, במסך קטן, ואת קנית לו את זה. גברת אומרת למרח שלו, את הרגת את הבן שלך. כשגילתה את זה, הוא כבר עזב את הבית. מישהו מוכן לקחת על עצמו אחריות כזו? עכשיו היה לנו מקרה, וזה חוזר על עצמו, אגב, כמעט כל חודש. היא קמה באמצע הלילה להעניק את התינוק, כן? בעלה לא נמצא שם במקום במיטה. היא נכנסה לפניקה, 3-4 לפנות בוקר. נמצא במרפסת של הסלון מול מסך מחשב וצופה בדברים שהיא רק הסתכלה במה הוא צופה, החזיקה את התינוקת החדשה שלה בחודש חודשיים. היא התעלפה בזה שהיא צופה מה הוא צופה. איך שהיא נשבעה שבועיים שם מרוב תסכול, בושע. זה מה שאתה עושה כשאני קמה לתת אוכל לילדה. אני נשבעת שלא אחזור אליך לעולמי עולמים. לקחה מונית, ברחה משם, והרבנים אומרים, אין אפשרות להתיר את השבועה הזו, וגם לא רוצה לחזור אליו. ועוד אחרי זה, הפעילים שלנו באו ובדקו שהיה שם אוטלט, כלומר, הם הזמינו ניתוק של הווי-פיי, והמכשיר מחשב שלה לא קלט באמצעות הווי-פיי, זה אנטנה קטנה, 200-300 מטר מבחוץ אינטרנט. אז מה הוא עשה בכל אופן? קיבל דיסקונקין, חבר קלוקל בכולל. שהביא את זה מאחיו הנושר, כל לילה היה קם בשלוש לפנות בוקר. איך אמר הרב אוסנר, בשבילו ליפול בזה צריך להיות מלאך. אין בן אדם שלא ייפול בזה. אם לא היום מחר, אם לא מחר מחרתיים. מקומות עבודה, מקומות של חברה, אין מצב, ילד או מישהו. ומה מתברר? הם לקחו האוטנט, והיה לה מדבקה שכתוב אני נקי. אבל שאלו אותה פעילים, יש מה יכנס מחשב? אתם צריכים את זה? לא, מחשב זה כמו מקרר, זה כמו גז, זה כמו מכונת כביסה. היית צריכה לשכב על המפתן של הדלת של הבית ולהגיד לבעלך, או אני או מחשב. לא עשית את זה? לא רק הוא פושע, גם את השמה. הכנסת בית הבית קולנוע. לא היה לנו אסון כזה. רבותיי, זה קץ הימים. הרב אלישיב אמר לנו, מאז בריאת העולם לא נברא מכשיר מושחת כמו מחשב. הוא משלם מס בזה שהוא חיוני. אי אפשר לנהל שום מוסד בלעדיו. הוא משלם מס של אלפי אתרים של הפצת תורה באינטרנט. אבל הכל כדי לקבל לגיטימציה. נכנס לבית, הוא למד לקח השטן מהטלוויזיה. הרבנים הצליחו למנוע הכנסת טלוויזיה לציבור החרדי, משום שהם נלחמו, ולמה הם הצליחו? משום שטלוויזיה זה מכשיר בילוי. זה מכשיר בינוי, זה לא מכשיר עבודה. אמר השטן, אז תשמע, המכשיר בילוי הזה חיסל את המזרחיסטים. כ-75-80% חילון, ב-50 שנה מאז שיש טלוויזיה, משנת 68. אין מוסדות תיכון כמעט. אני בא למקומות פנימיות ענק של מה שנחשבו ישיבות הדגל של בני עקיבא, רק מאדם. אפשר לקיים ישיבה עם אייפון? יש מצב כזה שבכל בחור יש לו בית קולנוע בפנימיה? יכול לומר את העבודות הטורו? אין. הציבור הזה נחלש, פעם היה 12-13 מנדטים למפדל, אין כזאת מפלגה. בית יהודי, חציו חילוני, חציו דתילוני, איזה 3-4-5% חרדל. עכשיו מטפל השטן בחרדים. עכשיו נשארה לו קבוצה אחת שהסיטרה אחלה רוצה לחסל אותה. איך חודרים אליו? הבעיה שלו היא שהמזרחיסטים הלכו בלי כובעים, בלי חליפות, חולצות צבעוניות, בלוריות, מגולחים בדרך כלל. אז אפשר בקלות לבולל אותם עם הציבור הכללי. אבל החרדים האלה הולכים עם זקנים גדולים, עם קרחות, עם קובעים כאלה בעלי שוליים רחבות, ואנשים הולכות עם קרחות. הם לא טובים בתל אביב ולא בפריז. הוא חשב לעצמו, כך אמרו לגדולי ישראל, איך מקלקלים את הציבור האחרון שעדיין נאמן לבורא עד הסוף? הרי בכל אופן, התפקיד של השטן זה לקלקל. הוא עשה חשבון, למה טלוויזיה הצליחו הרבנים למנוע מהציבור החרדי? לא תמצא חרדי ששם טלוויזיה עם פלזמה במרכז הסלון. אולי תמצא כאלה שמחביאים מאחורי הווילון, מתביישים, אבל זה לא לגיטימי. הצליחו ליצור דלגיטימציה לטלוויזיה. מציעים לך מחותנים, היא טלוויזיה בסלון, אתה שווי פעמיים. ואם יגידו לך, לא, רק רואים פעם בחודשיים תוכנית על הרב כדורי. מעבר לזה לא. זה ישכנע אותך. רואים פעם בשלושה חודשים תוכנית על הבבא סאלי. מה מעבר לזה לא? אין. הרבנים מסרו נפש, אגב זה גם רבנים מזרוחים, יש לי מסתכל על המנשרים אז, יש לנו את זה הכל מרוכז למשרד שמפעיל את הכל, כולל דתיים לאומיים. תרסמו שמי שיעיז להכניס טלוויזיה הביתה, מוחרם, מנודה. אתה יודע מה זה מנודה? אין חתונות איתו, לא עומדים דרך במותר. אין גם להשתתפו בנידוי הזה. המלחמה הצליחה. לא תמצא חרדי רשמי, שם לך את הטלוויזיה במרכז הסלון. מזרחי לצערנו כן, הם לא שמעו בכל הרבנים של עצמם. אבל מה עם החרדים? תראה, פעם היו 3-4 מנדטים, אם ניקח את המפתח, אתה לא יודע להשתמש בדוגמה הזו. עכשיו 12-15 מנדטים, איפה זה נוצר? מי חינך את הילדים? האדמו"ר מגור, הרב שך, החזון איש, הבבא סאלי. לא שדרנים ולא זמרים. זמרים ושחקני קולנוע יותר משכנעים את הנוער מאשר המורה בבית ספר או הרב בישיבה. הם משלמים את תזומה, יצר הרע. אצל החרדים לא הייתה כניסה לבתי קולנוע האלה, והיה בית. עשרה ילדים, 15 ילדים, 5 ילדים, הילדים גדלו, הקימו בתים. אומר השטן, אני חייב להשלים את המשימה שלי, כבר שנת 1000 תשע"ע ומשהו, איך אני מצליח? הנה הפתרון הגאוני המזעזע שלו. למה הרבנים הצליחו למנוע טלוויזיה? כיוון שטלוויזיה זה מכשיר בידורי, אפשר לחיות בלעדיו. הרבנים אומרים, אתה רוצה בידור ובילוי, אתה רוצה קצת להתפרק, בבקשה, תעשה על האש בפארק הלאומי, תיסע ותעשה אולי שייט, שחייה, חוג למחול, חוג לריקוד, חוג לקרמיקה, חוג לציוד. בסדר, בסדר. לא מסך, לא טלוויזיה. אני אכנס למכשיר עבודה, אמר השטן. מכשיר חיוני. מכשיר חייב לקיים אותו. אני אכנס ואשלם מחיר להדפיס ספרי קודש בקלי קלות. קשה לי, אבל אני אשלם את המחיר הזה, העיקר לקבל לגיטימציה. נכנסים לבית חרדי, טלוויזיה לא תהיה, מחשב כן. אני רוצה פה להודיע, מחשב חמור מטלוויזיה פי טריליונים. טלוויזיה 130 ערוצים, מחשב 6 מיליארד ערוצים. יש מישהו שלא ייפול? והיא חושבת שהכל בסדר, והיא אומרת לי, הרב, לא ידעתי ולפלילים, מה קרה שבעלי הפסיק פתאום ללכת לשיעורים? למה הוא כזה קר? למה הוריד את המגבט? למה הוא פתאום כזה... גברת, זורם פה ביוב באיזה מקום. זה לא סתם. גם מי שלא נגיש ישירות, האוויר הוא אוויר אינטרנטי, אמר לי גדול הדור. אצלי בחדר, אם הייתם מביא עכשיו לפה, כן, הדבורנה, מסך, היו קולטים את כל השש מיליארד. המחשב לא מייצר את השש מיליארד אתרים, זה קיים באוויר, רק ברוך השם אין לנו עיניים אלקטרוניות, אבל המחשב קולט אותם. זה משנה את כל האווירה. אנחנו מוצאים בנות ונשים שנלחמות ללכת קצר, וששואלים אותם, למה את עושה נזק לגברים? הם לא מבינה את עצמם. מילים, זה חיוקי, זה חנוני, זה דוסי, מה? חתיכת בד, מה אכפת לך? זה מזיק לנו, זה גורם אלפי נושרים. מה אכפת לך להאריך את החצאית קצת? להרחיב אותה, מה את מתמידה כל כך? היא לא מבינה את עצמה. נכנס לחדרים שלנו, יוון. לא צריך היום לפתוח דלתות כמו שהיוונים גזרו, לנפץ את כל הדלתות ולצפות. היום יש סלולר ולוויינים. רודי, לאישה יש כוח. עכשיו קיבלנו כמה פניות שפנו אלינו גדולי הדור להפעיל את הנשים. כשאנשים תמיד הצילו את עם ישראל, אישה יש לה כוח לומר לבעלה, בעלי היקר, אני לא רוצה בבית בית קולנוע. כולם נופלים בזה, אבל אישה יש לה בטבע שלה יותר קרבת אלוקים. לכן נשים הוזמנו ראשונות למעמד הר סיני, שנאמר כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים. אומר רבינו בחיי, למה הם הוזמנו ראשונות להר סיני? משום שיש להם רגש לתורה, הן יותר ענבות, הן יותר נכנעות לאלוקים, הן יותר קרובות לבורא, הן מברכות כל בוקר ברכה שגבר לעולם לא יברך, שעשה מכרצונו. הן בנויות כבר כרצון השם יסבוך. הן לא צריכות את הברית מילה, את המלחמה שתורה מנפצת את היצר, היא מתבלנת אותו. הן בנויות, היא רק לא תקלקל אותה. בית. מצוות חנוכה, מה שקרה אצל בת מתתיהו, אתם לא תפגרו בי. נכנס אצלנו אברך, אומר, אתה רוצה לדעת מה עשתה לי 20 שנה אלה עם אשתי? ראש חבורה חשוב באחד ממרכזי התורה הגדולים בירושלים. 8 ילדים. הוא אומר, כבר 2 שילמתי, 2 נושרים כבר שילמתי. הם עם כיפות, אבל זה חסר משמעות, התקררו לגמרי. אתה רוצה לדעת מה עבודה עשתה לי אשתי בהר חוצבים שם בהייטק, בחברה? מה החברה עושה לבן אדם? אומר, תשמע, סיפור קצר ותבין את הכל. בשנה הראשונה אחרי החתונה, סיימתי מסכת. היא הייתה כל כך עם אהבת תורה. היא רצתה לעשות את המסיבת סיום רק בסלון של הבית שלנו. היא ביקשה מאמא שלה ואמא שלי, כלומר חמותה, שלא יעזרו לה להכין לא את הדגים ולא את השניצלים ולא את הסלטים. זה הזכות שלה שבעלה סיים מסכת, ומי שמסיים מסכת זה כמו שהוא סיים עולם שלם. והזכות שלה. היא כל השלוש שעות של המסיבת סיום הציצה מהחדר שהציץ לסלון עם הראש כולל עם כל הראשי חבורות ובכתה מרוב עושר. אני אומר לך, אני מכיר את האישה שלי. לפני חצי שנה סיימתי שס בעיון. שס! לא אחרי מסכת אחת. עניין אותה כקליפת השום. אמרה, תעשה את המסיבה במדבר, באולם של בית הכנסת. אני לא מזיזה כלום. ואפילו לא הופיע. רק חוץ לארץ, מכונית, רישיון, פאות גדולות, ואני מאיר לה, אשתי יקרה, זה מכשיל. אני רק מעיז להעיר. כמעט חודש, ברוגז, לא מדברים מילה. איך שהוא בוכה, אתה יודע איך שאני בוכה על זה. נרדמתי בשמירה, אני התעליתי בכולל, והיא הלכה לאח עוצבים שם בהייטק ראש צוות. מה שווה לי ה-28,000 שקל שלה? יש לי כסף, אין לי אישה ואין לי ילדים. טוב, בת חררה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. הייתי מעדיף 3,000 שקל, אבל אישה יראת השם עם הרבה אמונה. מה מעניין אותה היום? חוץ לארץ, מכוניות, חדרים, שיפוץ, רק דברים חוליים, משום שזה החברה שנמצאת שם 8 שעות כל יום. מה זה עוזר שאני עושה קידוש והבדלה והיא מתפללת ערבית? זה נותן כלי להתמודד עם 13 מיליון חילונים ורדיו פתוח כל הזמן, עם אווירה של צחוק וקלות ראש. איבדתי את אשתי איך שהוא בוכה לי, בן אדם על 46. תשמע, יוונים נקבצו עליי ופרצו חומות בגדליי ותימרו כל השמנים. רבותיי, זה אחים שלנו, אנחנו אוהבים אותם, אבל צריך להיזהר. אם יש לך ילד בבית ספר של הבן שלך שמופיע חזרה אחרי יומיים שהוא היה חולה ועדיין לא לגמרי בריא ומשתעל על הילדים שלך, את תצלצלי למנהלת, למה את מסכימה שתחזור? היא מדביקה את כולם עם כל השיעולים שלה, נכון? הוא לא אשם שהוא חולה, בסדר, הוא עדיין יש לו שיעולים, אבל הוא מדביק. רחוב הרצל, רחוב ארלוזרוב, מקומות עבודה, מדביק. ילדה צדיקה לפתע קצר וצמוד, מה קרה? למה היא מקליטה גוף? יופי זה דבר חשוב, אבל שרה הייתה הכי יפה בעולם לאברהם, רחל יפה טוב ויפת מראה ליעקב, רבקה והנערה טובת מראה מאוד ליצחק, לא ברחובות. את לא שואלת את השאלה הזו, מה קרה לנו? יוון לא פסם. הכוח היווני דורש מהבנות והנשים שלנו לעמוד על המשמר, לחזק את הבתים. לכן אישה חייבת בהדלקת הנר כמו גבר, למרות שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה. תדעי לך, יש לך כוח. את יכולה להגיד לבעלך, אני לא מוכנה שיהיה בבית מחשב. אני כל כך מעריץ, יש לי קלה. היא מתפרנסת ממחשבים. היא עורכת מצגות בחירה מאוד. מצגת על רבנית קניאבסקי, מצגת על ברכת החמה. מצגת על נזקי הטכנולוגיה. משתמשים בטכנולוגיה, נגד הטכנולוגיה. מצגת על ריבית, על שעטנז, באמת הרבה. היא לא הסכימה בשום אופן שהמחשב הזה שהיא עובדת איתו יהיה בתוך הבית. למה? היא לא רוצה שייכנס למצלמה של הילדים שלה במוח. המוח של הילדים זאת המצלמה הכי משוכללת בעולם, שאבא ואמא נמצאים ליד הגיהנום הזה, יודעת עד כמה זה גיהנום. אז הם שכרו במיוחד חדר במקום אחר כדי לשים שם את המחשב, כמובן המסונן, נטפרי בלבד. אם אי אפשר עם נטפרי, אסור לעבוד עם זה. רימון לא שווה כלום. משחרר למעלה מ-90% מכל התואבות. לא רק שאסור להשתמש, אסור להיות בבית הזה. הרב קניאבסקי אומר לי, תפרסם בשמי, שיאמינו לי, ותגיד להם שלא צריך לברוח ממחשב כמו מאש, אלא תגיד בשמי, לברוח מאש כמו ממחשב. מחשב חמור מאש, אני מודיע לך מה זה. לא, כל בית, מה זאת אומרת, למה לא? שם בדרך הוא הצליח עלינו. סילק טלוויזיות, זה הצלחנו. כל בית מסך. מה זה עושה פה? לא, אשתי הנדסאי. אשתי זה אשת. אז הוא נראה זה בבית. אתה לא? כן. בבקשה. לא הבנתי, המתעורר רצון לקנות טלפון כשר? זה טוב, אם צריך טלפון, מה המשמעות של טלפון כשר? זה טלפון כשר, שהוא כלי, כשאני נוסע מאזור פתח תקווה לחיפה, אני דיברתי בערך עם 12 אנשים, אלמנות ומסכנים, מחזק אותו. אז אני לא קשור לחוטים, אלא יש לי מה שנקרא סלולר, והמלבן הקטן הזה מצליח לנצל את השעה וחצי נסיעה כדי לחזק אנשים. זה לא בית קולנוע, זה לא מקום בילוי, זה לא כלום. טלפון. זה רוצה להגיד לציבור שכשהצדיקים, שהשותפים שלנו שכנעו לפני למעלה מ-13 שנה לעשות קומה כשרה, מה שאין באירופה ואין בארצות הברית, זאת אומרת שהחברות הראשיות של אורנג', חברת טלפון, חברת פנטנר, זה נקרא אורנג', חברת סלקום, הם לא רצו קומה כשרה בשום אופן. וזה מה שקורה בארצות הברית ואירופה. אתה יודעת למה הם לא רצו, מחפת להם? משום שכל הכסף שלהם בא מהטיפשות של הישראלים, של הבלבולים האלה. אגב, השבוע התפרסם מחקר, 35% מהנוער בארצות הברית עם מחשבות התאבדות ואובדן. סיבה? כל היום במסך זה א', מנתק מחברה, מנתק מחברה, אין לו את המיומנות ליצור קשר. הוא חי באשליה כאילו הוא קשור לכל העולם דרך האינטרנט, אבל למעשה אין לו אף אחד, וזה מדכא אותו. בנוסף לזה, קשר עם חברה ופעילות מפריש את זה הורמון שיש לו שם מסוים, וזה נותן לו כוח להתמודד. ברגע שהוא כל היום לא בקשר, אלא מול מסך, כשהוא מכיר את התופעה הזו, האוטובוסים עושים קו 400 בני ברק, ירושלים, חיפה, שקט מוחלט באוטובוסים. כל אחד ואייפונו בידו, כל אחד וסמארטפונו בידו, כל אחד וגלקסיו בידו, חצרות בתי ספר של חילונים, שקט, אפס פעילות בהפסקה, ילדים בני 6 ואייפונם בידם. הוא הביא שם במחקר שההורים נותנים לילדים בני שנה אייפון כדי לשחק שם בתמונות שרואים. מחשבות אובדן, לא היה גיהנום כזה, אני לא מדבר מבחינה דתית. אני מדבר עכשיו מבחינה יהודית, אז מה שסיפרתי, התחלתי לספר זה שאמרו החברות סלקום וכן הלאה, לא רצו לתת קומה כשרה. עד שבא אחד הילידים ואמר לאחד בל, זה היה מנכ"ל סלקום, ואז תקשיב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה. אם אני בא לסופרמרקט, רוצה לרכוש שישייה של מי עדן, או שישייה של איזשהו מים מינרלי, אז המוכר יכול להכריח אותי לקנות 17 קילו נקניק? שמע, אני מוכר מי עדן, אם תקנה גם 17 קילו נקניק. זה עזור, נכון? אני רוצה, אתה הרי שירות ציבורי. סלולר זה כמו הגז של המדינה, זה שייך לכל הציבור. הכוחות האלה של גלי הסלולה, זה לא של מישהו. אני רוצה טלפון לדיבור. מה אתה משווק לי 200 מיליון אתרים? לא רוצה. מה אתה דוחף לי 17 קילו נקניק? אני רוצה טלפון שיהיה אפשר לדבר איתו. מה אתה כופה אותי לקבל טלפון שיש בו מיליון דברים שאני לא רוצה? תן לי טלפון לצורכי דיבור ללא חוטים. מי שזוכר כשהקימה, שהתחילה הטלפון הזה, שהיה משהו באמת מדהים, היה פרסומים על כל האוטובוסים, והיה כתוב שם ככה, להפוך שעה עבודה לשעת עבודה. הסיסמה יפה של פרסומאים מוכשרים. ראו בן אדם, נוסע ככה, מנכ"ל משרד, תקוע בפקק של שעה, ופתאום פעם מהטלפון ענק כזה גדול, ומפעיל את המשרד שלו בלי חוטים. להפוך שעה עבודה שהוא תקוע בפקק לשעת עבודה, היום בדיוק הפוך. לקחת שעה של עבודה ולהפוך את זה לשעה עבודה. פשוט לבזבז את הזמן. כמה שזה נבזבז זמן. היום ואילנו יש שיתוף פעולה עם מפעלים חילוניים ענקיים בוועדה לביצור חומות הדת מפגיע הטכנולוגיה, משום שהם מנתקים את האייפונים. יש מפעלים שדורשים להשאיר את האייפון בכניסה. אנשים לא מרוכזים בקליינטים, לא מרוכזים בעבודה. כל הזמן מה חדש, מה קורה בוואטסאפ, מה קורה בפייסבוק, מה קורה במייל, עזוב, תתרכז בעבודה אצלי, אתה מחובר לכל האנשים בחוץ. יש תלונות של קליינטים, מבחינתם, אבל אנחנו מדברים מבחינה יהודית. מבחינה יהודית, כאן יש לנשים חובה גדולה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, חיפה זאת עיר שיש בה המון חילוני, אבל יש בה ריכוז דתי, יש שמיים חזק. בלי עין הרע, בן פורת יוסף, נשים צדקניות שבאו פה ובאו להתחזק לקראת חנוכה. אני רוצה להודיע אני בסדר, כל הכבוד. אני רוצה להודיע, יש לאישה כוח שאין לגבר, והוא בשני רובדים. א', השפעה על הילדים. אישה באופן טבעי, אם היא אימא או סבתא, תבין, הבורא יפקיד בידייך את גורל הדור הבא. אם יש פה רווקות, ככל שאת יותר חזקה ביראת שמיים, יש יותר סיכוי שהילדים שלך יהיו מחוברים לרכבת שבקטר מספר אחד נמצא משה רבנו. אם את טיפוס מודרני של סגנון צמוד קצר וכל שאר הלכלוכים, הילדים כבר ימשיכו את הקו הזה הלאה. אני מבקש להדגיש את זה. תביני, המפתחות בידיים של האימא. לכן שבן קצת מדרדר אומרים לו, אל תיטוש תורת אימך, לא תורת אביך. מה רוצים מהאימא? אימא מלמדת אותו תורה. התשובה היא, אימא לא מלמדת אותו את עצם התורה, אבל האימא שומרת עליו שלא יפרוש מהתורה. הדמעות שלה, החיבה שלה, הצורה שהיא מברכת אשר יוצא, הצורה שהיא מברכת על נטיל הסיודויים, הצורה שהוא רואה איך שהיא מדברת עם ההורים שלה בטלפון והיא נזרת בלשון הרע, הצורה שהיא בוכה בהדלקת נרות, חודר לרקבוביות העמוקות ביותר של נשמת הילד, את זה הוא זוכר בגיל 90. יש מחקרים שמגלים שהאדם, המילה הכי עוצמתית מבחינת העוצמה הרגשית שיש במילה, זה מילה שנקראת מאמי, אימא. אפילו זקן בן 98 שקורא לו משהו, צועק, יאללה, איזה אימא, אני אשתך לפני 54 שנים. מה אתה צועק אימא? איזה אימא? תשובה, אצלו זה מונח שיש בעיות צועקים אימא. היא פותרת את הבעיות בחיים. ואם אימא מנצלת את התדמית הערודה שלה, את הרגש, רגש זה אותיות גשר, רגש זה גם אותיות שגר. אם אני רוצה לשגר מסר לילד, אז המסר משוגר רק על ידי הגשר ששמו רגש. ויש את זה לאימא. היא צריכה לנצל את זה. כך אומר רבנו בחיי, שהוא מסביר שם בפרשת יתרו, למה אנשים הוזמנו ראשונות למעמד הר סיני. כיוון שאין האפשרות, הם הסולם, להעביר את זה לדור הבא. אם את מראה לילד, ואת הולכת עם הילדה שלך, ומטיילת בשבת אחרי צהריים, ברחוב ארלוזרוב או ברחוב אחר, ואת רואה אישה מודרנית, ואת אומרת לילדה בת החמש, בת השמונה, אוי, אוי, כמה זה גויש, כמה זה מגיל. זה נכנס, את רואה אישה צנועה, את אומרת, אוי, איזה חן יהודי. תשתדלי לדבר ולכוון לה את המבט. את יודעת איפה הטעות הקשה של כך שהיום בסמינרים ישבו ודנו בזה מיטב המוחות בארץ, למה בנות שונאות שיעורי צניעות? חלק לפחות, לא קטן. למה כשאתה עושה הרצאה וכותב בחוצות חיפה שיעור והרצאה בנושאי צניעות, אפס כיסאות? ואם אתה מדבר על מיסטיקות וגלגולי נשמות וכדומה, מלא. למה בורחים מזה? למה? איפה נכשלנו בדבר שהוא מרכז החיים של אישה? תשובה, משום שאתה טעות נוראית, לא קלה. אצלה מזוהה יופי, או נגיד כך, צניעות שווה מכוערות. מדברים איתה הרבנים על צניעות, זה אצלה באופן אסוציאטיבי, רוצים להפוך אותי למכוערת. לא רוצה. אני לא יחנף. אני לא חנוי. אני לא דוסק. אני לא יחנאי. אני לא חניוקי. זה משהו נורא. אישה רוצה להיות יפה ובצדק, אבל השאלה היא למי? ברחוב? לשיחה? את יודעת שיש לי דודה באנגליה, אישה מבוגרת מאוד, היא מספרת לנו שיש דיון גדול בבריטניה שנמשך כבר עשרות שנים, האם לבטל את מערכת המלכה אליזבת וכל הבית מלוכה הזה או לקיים אותו. חלק אומרים זה בזבוז כסף, זה עולה מיליארדים של לירות סטרלינג וזה לא שווה כלום, זה לא משטר מלוכה נישה. משמעת, הם אוהבים תכשיטים, הם מבזבזים מיליארדים, מי צריך אותם? פעם היה שם משטר מלוכני, כך זה נקרא באנגלית, בריטניה, the United Kingdom, הממלכה המאוחדת. היום זה משטר פרלמנטרי, חום דאונינג 10, יש לנו ראש ממשלה. מי צריך אותם? אתם את הכסף הזה מעניין. קצת שני, שומרים, תשמע, זה אנגליה, זה יחסית כבר 900,000 שנה, זה התרבות שלהם, אלפי חיילים עם ספוטיקים שחורים, משמר המלכה, מוקשית, זה מביא להם תיירות. אמרה שהבא לשם אחד מגדולי הדור, היה שם באיזשהו מסע. אמר, אני רוצה לגלות לכם למה הבורא השאיר את המלכה הזאת. המלכה הזאת לא מתה, עשרות שנים, חיה וחיה וחיה ולא מתה, כבר חלה מ-90. עשרות שנים התמונה שלה מופיעה על כל הלירות סטרלינג, מה זה? שבאתי הכל בשביל עם ישראל. שבת ישראל תלמד איך נראית מלכה. היא נראית יותר מאישה חרדית ממוצעת. שיער קצר, חולצה ביולנית צפורה, חצאית רחבה, היא בחיים לא תלך עם שום ג'ינס ושום לייקרה ושום טריקו ושום צמוד ושום שריג. אתה רואה מלכה. כיוון שבת ישראל תלמד איך נראית בת מלך. נעלם לנו כל התחושות. אתה רואה בנות סמינר, קפיצות ברחובות, מסתיקים בפה, התפצצויות מצחוק, רצות במהירות, רוקדות כמו פרעים של גברים אינטראקטיביים בחתונות. מה הפרעות הזו? מנשקות את כל החברות, מחבקות את כל החברות, מתנפלות אחת על חברתה, מה זה? איפה הנכבדות של בת ישראל? איפה הכבוד? תשובה, אוויר אינטרנטי. אז הבורא השאיר לאזן את זה, כך היא אומרת לי שהוא אמר שם. השאיר איזה מלכה אחת, שיהיה איזשהו מושג, תראי איך נראית בת מלכה, היא גויה, היא נוצריה, זה מה שהיא. שתלמדי את בת מלך מלכי המלכים, איפה הנכבדות? היא כבדה יותר. היום כללים, כליל, תקליל, תסרנים, הפוך, אנחנו לא זורמים, אנחנו כבדים. יש לנו כבוד, הכבוד זה כבד, כבד זה הנשמה. רבותיי, אמא יש לה את הכוח. כיוון שברחוב, את יודעת ממה נבע זה שהן חושבות שצניות שווה מכוער. הם אמרו לנו הבנות שהתחזקו, כולל אמאות שמרביצות היום הרבה ירד שמיים. אז אני ילדה קטנה, גדלתי בפתח תקווה, ברמת גן. בבני ברק, בתל אביב, בחיפה, בירושלים. הייתי רואה עם אמא בטיול בשבת אחר הצהריים, איזה קמפיין פרסומי של אישה לא צנועה, או איזה אישה שהולכת ככה, סגנון אירופאי מודרני. כל הסטסטות וכל הדודות, וואו, איזה יפה את זה. וזה נכנס לי בדם מאות פעמים, שזה נקרא יפה. פתאום הרבנים אמרו, חולצה דיולנית רחבה, חצאית פליסי כפלים רחבה, חסה. אז זה לא יפה. חינכו אותי שיופי, פרוץ, אירופאי, זה יפה. אבל אם הייתי מתחנכת והולכת עם אמא, אם את לא נעים לי לדבר על אמא שלי, אבל היא בעצמה הייתה תינוקת שנשבטה. ואמא הייתה אומרת לי על כל אישה שהולכת בגר קצר, לא אמצע בין הדרך לתרסות, ולא אבי, והייתה אומרת לי, אוי, בוא נברח לצד השני של הכביש, איזה מסריח, איזה מגיל, היא נראית כמו גוי הפריזאי. והבת הייתה שומעת את זה ממני, 50, 100 פעם, ולעומת זה, הם רואים אישה שהולכת בנכבדות, איזה חן יהודי. אז זה היה מזהה לה באופן אסוציאטיבי, שיפה, שווה, צנוע. מה שאמרו חז"ל, אין לך יפה מן עצמיות. אמרתי להם, ראיה לזה, ספר של הרב קניאבסקי, יש ספר מוסר שנקרא אורחות יושר. אין שם הרבה סיפורים, יש שם ערכים לפי א' ב', אבל סיפור אחד הוא כותב שם. אומר, אני קוראים לך עם קניאבסקי, אמא שלי אחות של החזון איש. ישבתי בחדר של דוד שלי החזון איש ולמדתי מידו שהוא קיבל קהל, אז חיכו לי בצד. הגיע בחור, הוא אומר, בחור שהדוד שלי החזון איש דיבר איתו בלימוד איזה רבע שעה, זה נקרא המון זמן. הגאון של הדור דיבר עם זה בחור, כאלה בן 25 נראה, ולבחור הייתה בלורית כזו, יפה גדולה כזו, מסורקת עם שבילי. אחרי שהחזון איש סיים לדבר איתו והתבלתי, הוא לא ידע טוב ללמוד, והוא משך את השיחה בחזון איש, ענה לו והוא ענה, ואחרי זה הוא הלך, והחזון איש אומר לי, ברגע פיילה, הכניס ברכן, תביא פיילה, אני חייב להקיא. לא הייתי כזה קיור בחיים. בחור יהודי שיודע ללמוד תורה, הולך עם בלורית כזו. תביא לי, ובאמת הוא הלך הצידה וקרא לפעלו, כי הוא עצר את ההכרה מחמת כבודו של הבחור. אני רוצה לשאול, בצערי הרב, היום אתה רואה אולי, לא כולם, אבל חלק מהבנות, רואות את הבחור הזה. וואו, שזה יפה. ממה זה נובע? אותו מראה. אצל חזון איש זה שיא המגיב שמביא אותו להקי, ואצלה זה שיא היופי. מה קורה כאן? תשובה, איזה חינוך קיבלת? איזה מבט קיבלת? חזון איש גדל מגיל אפס, שדבר כזה זה שיא הגוישקייט. והיא גדלה במקום שהיו שבועונים, והיו דודים, והיו חינמונים, שבמקום לקחת את החינמונים האלה שנכנסים לדואר ולזרוק לפח, משום שחבר'ה אינטרניסטים, חבר'ה של אינטרנטים כותבים את זה, היא במקום זה מכניסה את זה הביתה. ורואה איזה יפה האיש הזה. אז מלא גם הוא רוצה, גם הילד רוצה. להבין, זה תלוי בחינוך. לכן פונים פה, אנה נשים, חנוכה, אתם יכולות לסלק את החושך באמצעות המידה על המשמר ולהיות דלת בבית. לעקוב אחרי הילד, אפילו בחור ישיבה או בחורה, התורה של האחרונה היא בורה בחלל יותר מדי. הבחור הזה יותר מדי משחק ומסלסל בשערו מול הראי. לבדוק, לא לתקוף, לבדוק עם הראש ישיבה, עם המשגיח, עם איזשהו גורם חינוכי, ממה זה נובע? אולי זורם פה איזשהו משהו מצחין לתוך התודעה שלו. עם התורה שהוא לומד, הוא גם חשוף לעוד כוחות. מה קרה שאני היה כזה חצוף? למה היא לא עוזרת בבית? למה היא מתגנדרת בלי סוף? למה היא איבדה את התמימות שלה? את התואר שלה? זה האמהות, האבות פחות מחוברים. לכן יוון רצו לטנף, לטמא, לאטום את האמהות. זו הייתה גזרה על בנות ישראל. וכאן היה הניצחון הגדול. זה התחיל מחנה בת הכהן הגדול, בת מתתיהו. לכן אנחנו לא כמו בארבעת הכוסות בפסח, ולא כמו בפורים, מקיימים את המצווה בדלתות. למה? אתם לא תיגעו בילדות שלנו, לא תיגעו בילדים שלנו. פצצות בכניסה לבית, תורה שבכתב בצד ימין, מזוזה, תורה שבערפה בצד שמאל, נר חנוכה, ותלית אנחנו שומרים על הבית שלנו. תדעי לך, זה השכר שלך. רבי יונה מבטיח לך שאם את תזכי לבנים ובנות בני תורה, לא תמותי לעולם. תלמדי מהבן שלי, עד היום הוא עוקב מהם הילדים שלו. הוא כבר 4.5 שנים בתוך הבור, ועוקב, וחז"ל כתוב שהמתים יודעים מה נעשה פה. הנשמה היא האדם. אני עכשיו מדבר, מי שמדבר זה לא שפתיים ולא שיניים ולא לשון. זה רוח ממל אליו. וזה קיים גם אחרי שהבן אדם מסיים. והוא עוקב מה עם ההמשך שלו בעולם הזה. הוא רוצה עילוי ועילוי ועילוי באמצעות הרגליים שהוא השאיר פה, הילדים שלו. זאת האמת היהודית, והיוונים רוצים לנתק אותנו מהאמת הזו ולהתפעל מאקדמיה, להתפעל מכסף, להתפעל מכוח, מיופי, מספורט, מתקרה יפה, מכל מיני אהילים וכל מיני נברשות. תפסיק להתפעל מזה. תיצור את הנצח שלך. אני רוצה לסיים במה שאמר לך בזמנו במלחמת את העולם הראשונה. אז כידוע, הרבה הורים חרדים ממש קראו לילדים שלהם הישיבה לעזור להם בפרנסה, כבר שלא היה מה לאכול. ולרבנית לופיאן ולרב לופיאן, שהיה פה בסוף ימיים פה בצפון ברכסים, היו הרבה ילדים כידוע. אז היא לא קראה לאף אחד, כולם נשארו בישיבות. כל השכנות של הרבנית לופיאן שאלו אותה, אין לכם לחם, למה אתם לא קוראים למישהו מהילדים שיעזור לכם? אין לכם לחם לאכול, שיבואו קצת לה, שיעשה כמה גרושים. ותשובת הרבנית הייתה כל כך חודרת לנשמה. כמובן, אני נורא רוצה שהילדים שלי יעזרו לי, אבל אני רוצה שיעזרו לי מכונן שאני באמת אצטרך לעזרה שלהם. את העזרה שלהם אני אצטרך אחרי ה-120. וכיוון שאת העזרה שלהם אני אצטרך אז, אז היום אני לא קוראת להם שישארו בישיבות. כך הם יגרמו לי לעזור לי כשאני באמת אצטרך אותם. רבותיי, אני חייב לומר לכם, לנו בצוות בערכים יש אישה כזו שהולכת עם המסר הזה בכל הארץ כבר למעלה מ-25 שנה, וקוראים לגברת הזאת סימה הקריב. מישהו שמע את השם הזה? צוות בערכים, כל סליף כולל בחיפה של ערכים, תבקשי באופן אישי את הדיסק של סימה הקריב, סיפור לי שאני לא אעריך, אני אומר לכם את זה בדקה. היא הייתה ממשפחה ספרדית, חרדית, אבל אבא שלה כבר התקלקל על ידי בן גוריון, קיבוצים, היא נולדה לתוך החילון, מה שעשו פה לחמון ולצלן לכל הציבור. התחתנה עם אבי הקריב, נשאר דבר אחד, לא נוסעים בשבת ולא מדליקים אש. היא סימה ואבי הקריב, עבדו בתעשייה האווירית. לאחר 3-4 שנים הם מאוד הצטיינו, קיבלו בונוס לנסוע לטיול בארצות הברית חודשיים עם 40 הכי מצטיינים בתעשייה האווירית. ושם הם עמדו לקראת בניסיון הקשה. היה שם טיול מחמישי עד שני כולל שבת, כלומר חילול שבת. אבי וסימה הקריב דנו, כן, לא, כן, לא. היציא צהרה לא חסר לו תירוצים, אנחנו הרי חילונים בעצם. ובעצם זה חוץ לארץ, ואיך נשאר במלון לבד, כל ה-40 נוסעים, לא עמדו בניסיון. הצטרפו לטיול, באמצע השבת, במקום מאוד מאוד אטרקטיבי ויפה, אבל היה שם מזג אוויר מאוד חורפי, החליק אבי הקריב עם אשתו לתהום של 30 מטר, עם שני ילדים בני 9 ו-8 בשם גידי ודני. אבי הקריב נהרג במקום, סימה בנוני ושני ילדים פצועים בנוני, מדממים על הסלעים והשלגים. אין אפשרות להגיע לשם בדרכי הטבע, אלא בהליקופטר מיוחד שאכן זה מה שקרה בסוף. היא נדרה נדר. היא מספרת בדיסק, אני מציע להקשיב לזה, אני חוזר שוב. טלפון לכל סניף של ערכים בעולם, אני מבקש את מחלקת הדיסקים והקלטות, סימה הקריב סיפור אישי, בשמי מפיה. היא נדרה נדר כשהיא פצועה בינוני בגופת בעלה אבי לידם. אבא שבשמיים, אני מבינה שנתת לי מכה, מגיע לי, הגזמתי. עברתי את הגבול. אני נודרת נדר, זה נקרא נודר בעצרה, שאם אתה תוציא אותי מהמצב הזה, את שני הילדים האלה, אני שמה בחינוך הכי חרדי שיש בעולם, ממש כמו חנה שנדרה נדר, שאם היא תזכה להיפקד בילד, היא תשים אותו בכולל במשכן שלו, והיא שלטיעו להשם לכל ימי חייו. לא גמרה לדבר, מגיעים שני מסוקים של ההצלה שם, היא אומרת בדיסק שהיא אף פעם יראה גם לנו, מי לא יודע מי הזמין אותם מן השמיים, אולי מישהו ראה בסוף הכביש שהם לוחפים למטה. חילצו אותם, אבי נקבר בארץ לאחר כשבוע וחצי, והיא עברה ניתוחים עם בניה שנה וחצי. אחר שבוע וחצי הבעלה נקבר, והגיעה לארץ וגרה בגני תקווה, ליד פתח תקווה יש אישור וקהילה שנקראת ישמח מוישה. היא קיימה את ההבטחה שלה, שמה אותם בשארית ישראל בפתח תקווה חינוך עצמאי, אגב גם אני למדתי שם כילד, בית ספר. מנהל בית הספר היום היה אז המורה של גידי ודני, קוראים לו יוסי פישר, היום הוא המנהל, אז הוא היה מחנך של כיתה ה' וקיבלו את גידי ודני. לאחר שלושיים שלושה לומדים מסכת ומציע פרק המפקיד, והמורה פישר אומר לכל הילדים, מחר מבחן בגמרא. גידי התמים הזה חשב שגם הוא חייב. למרות שהמורה פישר לא תכנן שגידי החילוני שרק עכשיו הגיע חודשיים בקושי הזה עתיות של רשי יעשה את המבחן, אבל לא פתרו אותו באופן ישיר, אז הוא חשב שהוא חייב. הגיע בלילה לפני המבחן הביתה, אמר, אמא תלמדי איתי. הוא לא מבדיל בין קודש לחול, לא, חשבון, ילדותינו, כתיב וכתב, ציבור וסגנון, מגמרה זה אותו דבר. אמא אומרת, אמרתי, אני לא יודעת מה המילה אחת. מה זה? למה לא אמרת לי שאני אקרא לך לאברך? הוא פרץ בבכי, התחיל לבכות. אמא, מה אני אשם שאני יתום, אני אקבל אפס במבחן. כל הילדים אמרו לי שהם לומדים עם אבא. אני אקבל אפס במבחן. היא אמרה, אבל למה לא אמרת לי אתמול? נרדם מתוך בכי. אמצע הלילה מגיע אבא שלו, אבי הקריב, בחלום שכבר נהרג לפני כשנתיים. אומר לו, גידי, גידי, באתי ללמד אותך את העמוד וחצי גמרא. למה הפעלת שלוש פצצות? פצצה ראשונה, יתום. יתום יש לו שערים פתוחים. שתיים, דמעות. גם מי שלא יתום, אבל בוכה, מי שבוכה, זוכה. וישמע אלוקים אל כל הנער. שלוש, ביקשת על תוירה, על תורה, לא ביקשת חמצוץ עם אופניים חשמליות. ביקשת לדעת תורה, שלחו אותי ללמד אותך. ושאל אותו גידי, אבא, איך אתה יודע תורה? אתה היית חילוני. אמר לו, זה שאתה לומד גורם לי לדעת, אתה כמו הרגליים שלי. ואני יודע בממדים של עולם הבא, תגיד לאמא שאני לא אשכח לה את זה לעולמי עולמים. היא עשתה לי חסד שאין כמוהו, בגללכם אני מקבל עילוי בלי סוף. אמר משפט של חיבור חילוני או כזה, אני לא יכול להגיד את זה. היה שווה כל התאונה שנהרגתי. אם לא הייתי נהרג, הייתו יורדים ל-50 שערי טומאה. ובגלל שנהרגתי, אתם מזכים אותי משום שאמא הזדעזעה ונתנה אותך לחינוך העצמאי שם בשארית ישראל. היה שווה כל התאונה הזו. אתם מעלים אותי מדרגה לדרגה. תגיד לאמא סימא שאני רק אעשה לטוב מה שאני אוכל להמליף עליה לדודית של מעלה. לימד אותו את כל העמוד וחצי, הביא לו את השאלון של מחר, הכל ידע והסתלק. הוא מיד הגיע לאמא שלו באמצע. אמא, קפץ בשמחה, אבא לימד אותי את כל החומר, אני יודע את הכל. הוא עשה לחדש, אמר ש... אמא שמע את זה, היא אומרת, חשבתי שהוא רוזה בעקית, אמרתי לו, לך לשאול, תמסור לו דש חזרה. משהו כזה. בבוקר היא הביאה אותו כדרכה כל בוקר לבית ספר, 10 דקות מגני תקווה לפתח תקווה. תפילה, מבחן, ומוגיוסי פישר אומר לי, הוא כותב את התשובות, מה לגידי הקריא ולמבחן הזה? גמר ראשון, בדקתי לו את המבחן, 100+, קראתי לו למשרד של המנהל, גידי, איך אתה יודע את הנכון? בשיא התמימות הוא אומר, אבא בא ללמד אותי. מה? הרב, אני מתבצג, ידעתי את השאלות קודם גם. מה לא, מה אתה אומר? הוא ככה, מנהל קשור, מה? תלפן לסימא, סימא שמה, וכל שיחזיק המעמד, היא פסטרת שהיא באה עם האוטו מיד, ראתה את השאלות של הבן שלה, ראתה שהכל אמן. כמעט היא תלפה שם, וקיבלה על עצמה לפרסם את הסיפור הזה בכל העולם, וזה מה שהיא עושה. היום גידי ודני אברכים ברמת שלמה, מרביצי תורה, וסימא התחתנה עוד פעם. תש קולט מה קרה מהתאונה הזו. לך תפר את זה בגלגלץ או בערוץ 2. לך תפר את זה בגלי צהל. מי הקרובי משפחה של משפחת הקריב? מי? מי? נשואה? היא אומרת שאחות של בעלה נשוי לאחד הבנים. הבן הזה שראה את אבי. טוב, הנה הגברת. את שומעת, אחות של בעלה נשואה להגיד יקריב הזה, איך שקוראים לו, איך יודע שקוראים לו. רבותיי, למה אני מספר את זה? אני מספר את זה הרבה כשאני בא למקומות של אלמנות. יש ארגון זה הזה של הרבנים דרייפי רוטנברג, ולא מזמן הם היו בטבריה. הבעלים רואים את הכל, שומעים את הכל, משקרים אתכם בתקשורת, סגרו את התקשורת. כמה אישה אומרת, כבוד הרב צריך להגיע לי לסימה הקריב? אני? אישה שקוראים לה חדווה אפוליון, היא מחנכת גדולה בירושלים. מכירה אותה? בעלה היה ראש ישיבה קטנר, מרדכי אפוליון. היא מהבית משפחת זייצ'י. אומרת, יש לה בן ישראל, לפני 300 אלמנות שם. היה להם סוף שבוע, ב-50 הראשון. ובעלה נפטר, מסכנה. והבן הזה לא חילוני שהתקרב, למד בכבוד מעט אצל הרב גוגלר ברחוב גרוסברג. כיתה מבחן על פרק שלם במסכת בו מציאה, מבחן פומבי, ושוב הילד יפיל את שלושת הפצצות. ותמימות, אמר, אמא, מה יהיה אבא שלדתי? כל הזמן לימד אותי למבחן הפומבי, עכשיו אני לא יודע טוב את הפרק הזה, איך אני יודע את זה טוב? ונרדם מתוך בכי, ובבוקר הוא קם צוהל, היא אומרת לכל 300 אלמונות שם באיזה מלון בטבריה, ואומר לה, אמא, אבא בא, למדתי את כל הפרק. ובאותו גם היה מבחן פומבי בכבוד עד אצל הרב בן ציון קוקלר, המנחה מודיע, מקום ראשון ישראל מאיר אפוליון. מתי נבין שאנחנו לא בשר? מתי? אמא יכולה לקלוט את זה ולהחדיר את זה לילדים, לא להתפעל מיוונים ומתייוונים. לא מדע, לא אקדמיה, לא עניינים של יופי וחיצוניות. בריאות צריך, תזונה נכונה צריך, התעמלות צריך, ונשמרתם לנפשותיכם. אבל לטפח את האישיות, תורה, חסד, תפילה, ובפרט לשמור על הבית, לנעול את הדלתות, גם מסלולר ולוויינים, זה אמהות יכולות להציל את הבית. לכן הן חייבות בהדלקת הנר. זה מה שבאנו לומר, זה חג של אנשים. אין במרכז של האור הזה, הם הצילו את כלל ישראל, גם לא חטאו בחטא העגל, גם לא חטאו בחטא המרגלים, גם בזכותם נגאלו ממצרים, בפורים, בחנוכה, ובזכותם עתידים להיגאל. לכן זה מה שבאנו לברך פה את כל הציבור, שכל אחת ואחת תזכה פה להיות שמחה ומאושרת עד 120, פרנסה טובה, בריאות איתנה, איכות ימים ושנים, שלום בית, שידוכים טובים, ובעיקר כוחות לעמוד בניסיונות, ובזכות בנות ונשים אלה שנמצאות פה ודומיהן, נראה בקרוב בגאולת ישראל במידת הרחמים, בנהירה בקרוב, אמן ואמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.